נפלאה מאוד, שכל ענייני העולם הם לא ניסיונות. הוא לא נמצא עכשיו במלחמה, זה אולי יכול להיות שתמיד יש איזו מלחמה באיזשהו מקום, אבל הקדוש לא נמצא במלחמה. הקדוש כשהוא פוגש כל דבר ודבר בעולם, אז המפגש הזה זה נפקא מינה לתוספת ברכה, לתוספת קדושה, לתוספת מוסר. ואז מגיעים למדרגה, ונראה זה דבר דבר, מגיעים למדרגה, יש באוכל הרי שני דברים, נכון? יש את המזין ויש את הטעים, נכון? יש את הטעם של האוכל ויש את התזונה שבאוכל, הוויטמינים והקלוריות והפרוטינים וכל הזה, כן? אז הטהור זה לא מעניין אותו הטעם של האוכל, להפך, הוא היה רוצה שזה באמת לא ימשוך את זה ושלא יתאבד לו, אבל הוא עוסק אך ורק בקלוריות ובוויטמינים שיהיה לו כוח. אין לו שום שימוש בטעם. מה זה בשבילו הטעם? תגידו, מה? בעיה, ניסיון, קרב. אבל הקדוש, שכל מפגש שלו עם החיים, עם המציאות, זה מפגש של קדושה. אז הטעם, טעימת האוכל, זה גם ערך של קודש. ויש בטעימה הזאת בכדי להזין המון כוחות, להצמיח המון כישרונות, המון מחשבות, המון רעיונות של חסד. מהטעם. מאוד מסוכן לדבר על זה. אדם יחיל לאכול ככה, קדש את החומר. אני עכשיו קדש את החתרים, את הגלידה ככה, קדש את החומר. כן.
נשמע שני
אנשים שונים. זה בדיוק הערה נכונה. זה בוודאי שני עולמות. עולמות שנראים מאוד 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 רחוקים זה מזה. ומה שאנחנו צריכים להבין פה בסוגיה שלנו, בפעם הבאה אנחנו נבין את זה יותר, קצת נבין, נשתדל קצת להתקרב לעניין הזה של הקדושה, ונבין שזה כמובן התכלית, ושאין דרך להגיע לקדושה בלי לעבור בשדה המוקשים, בשדה הקרב, בלי להיות בן חי, ורק על ידי כפילות של ההסתכלויות, כמו שראינו בהתחלה, אז גם פה יש כפילות שמשלימה. כשרואים את שני הצדדים של המטבע, גם אם אנחנו בשלב זה שייכים בעיקר למדרגה הראשונה, ואוי לו למי שמדלג, אוי למי שמנסה לקפוץ מדרגות ועובס על הקודש, אז הוא נהרס, נהרס. אבל אוי למי שנשאר רק במבט הראשון, והוא לא מבין, והוא לא קולט שזה חלק, זה חלק חשוב, זה חלק שמאוד יכול להיות, לא רוצה להפיל את רוחכם, אבל יכול להיות שבגיל 119 תתעוררו ותשימו לב שאתם עדיין, לא אתם, אנחנו, אני, בסדר? יכול להיות שבגיל 119 זה לא כל כך הרבה זמן, כל זמן שכל הזמן יהיה אצלכם, אני אתעורר ואני אראה שאני עדיין בתוך המלחמה כל דקה. אבל אני נלחם במלחמה החזקה מתוך מבט, מתוך ראייה, מתוך הסתכלות שכן, שיש ערך אחר, שיש משהו על גבי זה, שהערך העצמותי הפנימי של העולם, של התאוות, של הטעמים, זה ערך לא שולל וסותר את החיים וסותר את הטוב, אלא ערך להפך שמוסיף ומברך ומתברך מתוך אותו. וגם אם אני אישית לא זכיתי לעבור במדרגה, כי יש מעט מעט אנשים שבפועל הם חיים את זה, בפועל הם מגיעים בשלמות למדרגה הזאת, אתה נשאר להגיע למדרגה הזאת לפרקים, אני מדבר על זה בפעם הבאה. כל אחד מאיתנו יכול להגיע לזה פעם בשנה,
יום כיפור.
יום כיפור, מה פתאום? גם אחרי יום כיפורי, בכיף כזה, זה קדוש מאוד.
מה שמועיל, מה שמבריא, מ...
להשתדל לא להימשך אחרי זה. אבל אם היו שואלים את הטהור איזה משאלת לב, אז הוא היה בוודאי מבקש שלא יהיה צריך לאכול כלל. אבל הקדוש זה לא ככה. הקדוש אכילותיו זבחים ושתיותיו נוספים. ואפילו הטעם שהוא טוען באוכל, גם זה מגדיל את כוחותיו. ובזה על ידי שהוא משתלב עם העולם, העולם משתלב בו, משמש אותו, משרת אותו, אז הוא מעלה את העולם. אז מתגלה מה הערך הכבשים בשעה שמקריבים כבש ליד על המזבח. והוא הדין כשהקדוש מגלה את ערכם. אז רציתי קצת להרחיב על זה, ואז נחזור להסתכלות הראשונה. אז תראו במילים השם כי דיביטל, הדף של התנתן. אומרים כל בוקר בפסוקי זמרה, כל התרוממות והגבעת הערך האמיתי של האדם אינה חשובה להיות מבוססת, אם כשיהיה באה לתפקידה האמיתי, אל הרום העליון של המהות העצמית של האדם בקישורו עם כל ההוויה כולה. אדם מבקש רוממות, הוא רוצה להיות משובח יותר, להיות מרומם יותר ממה שהוא, אבל אומר הרב, ההתרוממות האמיתית של האדם, הגבהת הערך האמיתי של האדם, היא מבוססת רק כשהיא מגיעה ליהודה. ויהודה לא מצטמצם באדם הפרטי, אלא דווקא אדם בקישורו עם כל הוויה כולה. המתרוממת ברוממותו. בדיוק הלשון, כמעט הלשון של הרמח"ל. הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. העולם מתרומם ברוממותו. ורוממותה של ההוויה, בצורה אחדותית עם רוממותו של האדם, החושב ומנגיש אותה, אינה מצד מקומה, כי אם ברוממות הקשבה של מקור הוויה, של חיי החיים, יסוד היסודות של כל היש, של רוממות העניין אלוהי, שממנו תוצאות להופעת האחדות המקורית של ההוויה, הכוללת את האדם ואת העולם, בהופעה מאוחדת ומקיפה, הרומים לך השם, כיתי ליטם. כלומר, בשביל זה צריך אמונה עמוקה מאוד, צריך להרחיב ולפתח את דעת השם שבנו. הכל פנים, האדם יהודו זה לא ההצטמצמות וההסתגרות בעצמו, כאן הוא הרב אומר, דייק בלשונו, כן? האחדות הזאת זה באדם שהוא חושב ומרגיש את ההוויה. זה מדרגה. רגיל, רוב מחשבותינו מסובות סביב ציר אחד, זה אני הקטן. כן? הדאגות שלנו, והאירועים שלנו, והחלומות שלנו, והשאיפות שלנו, בדרך כלל, בראשית הדרך, על כל פנים, הם הכל סביב האני הקטן. יכול להיות אני הגשמי שלנו, יכול להיות אני הפסיכולוגי, יכול להיות אפילו יותר מזה, אני הרוחני, הנשמתי, אבל הכל מסביב לעצמנו. אבל הייעוד הזה של האדם, הייעוד של רוממות האדם, זה אדם שהוא חושב ומרגיש את ההוויה כולה. ואז מתגלה שיש יכולת ברוממותו להיטיב ולמתק את ההוויה כולה. המחשבה הזאת, אומר הרב באורות הקודש, תראו בצד שמאל, המחשבה הזאת היא מחשבה מאוד מאוד חשובה. זה לא דמיונות, הדברים האלה זה לא דמיונות, זה לא, אולי זה לא לפי מדרגתם, אבל זה לא דמיונות. ההכרה הזאת שהאדם מסוגל בעבודתו הרוחנית, על ידי המעלה, בלי תשומת לב, שהוא יכול לגרום לשינויים ולכאילו מהפכות בכלל הוויה, זה גורם לאחריות גדולה. זה מסוגל לתת לאדם
דרבור ודחיפה, תשומה, כל מה שעושים. הרב, כמה רוממי, כמה אמת ושירה מוסאי במחשבה הרזית. שאדם, זה מחשבה רזית, זה לא בדיוק, לא רואים את זה בעיניים. המקור של הידיעות הללו זה המקור מישהו תדורבה אותו, פנימיותה של תורה. אבל כמה רוממה, כמה אמת ושירת מוסאי במחשבה הרזית, שאדם מצד כוחו הרוחני, הוא פועל על כל ההוויה כולה. אור החיים שבתוך החפץ החופשי של האדם, אדם יש לו חופש, יש לו יכולות, שיוכל להתעלות על ידי בחירת הטוב, בעוז גבורה, בחוכמה נישאה, לחוג נעלה מאוד, אין די מקום לצמצם את דרכו, כלומר לתאר את דרכו. מה נעדרה היא השקפה המוסרית היוצאת מצורה אחראית גדולה כזאת, אחראיות של ההוויה כולה, של כל העולמות, שאינם בידו של אדם להרבות בהם חן ואור, חיים, שמחה וכבוד, כשהוא הולך בדרך ישרה, כשהוא מתחזק ומתעזר בגבורה טהורה, לכבוש לפניו דרכי חיים טובים ונערצים, והוא הולך ומתעלם מחיל אל חיל, וידו להכיב בהם גם, כן, להכיב בהם כל חלקה טובה, בשפילות נפשו, בשפיתו דרכיו ובחשיכות אורו הרוחני, בשביתו את תוהרו המוסרי. לא הרב ש יש במקום אחר, אני לא צילמתי לכם, אז שאל אותו גדר חשובה, אז שאל אותו שהוא לא מרגיש איך כתוב איך השולחן ארוך נפתח מתגבר כאלה, הוא לא מרגיש את זה, לא מרגיש את גבורת הארי שלו, לא מרגיש את השמחה מעבודת השם שלו. בסדר, הוא עושה מה שצריך לעשות, לא יודע, מי זה בן אדם הזה? לא יודע, לא מישהו מפורסם, לא יודע בדיוק. אז הוא שואל את הרב, יש לו קשיים, הוא מבקש שהרב יעזור לו בחיזוק של חיי הנפש לעבודת השם בשמחה ובגבורה. אלה שני יסודות חשובים של עבודת השם, שבלעדיהם אדם לא מתקדם יותר מזה. אפשר לעבוד את השם גם בצלטיים, ובחושה, וברחרוחיות, ובעצב, אפילו בעצב יולאיות של עבודת השם בכלל, כי עצב זה טומאה, אבל לא, בחצי תורם, חצי כוחות. והוא יודע, אותו שואל, שזה לא ככה, שעבודת השם צריך להיות טעם החיים, כן? שצריך להגיד לבן אדם, תשמע, זה מוכן, זה צריך לישון. אפשר ללמוד עד 3 בבוקר. לא שהוא מסתכל על השעון כל רגע, נו, מתי יגמר השיר, מתי יגמר הסדר, מתי יגמר הזמן, וזה אפשר ככה. צריך להרגיש את המתיקות, ואת השמחה, ואת העומק של עבודת השם. ואת הגבורה, זה רק יחד. כשאדם הוא לא שמח, אז עבודה גם לא נמרצת. עבודה היא לא העוצמה החיונית. באמת, כשאדם פועל בסלטיים, בסלטיים נמח המקרב. אדם לפעמים הוא לומד ככה, הוא לומד. עושה חשבון שלמד היום, רושם לו וי בפנקס, אתה רושם, כן, בסדר. הוא לא זה. אם זה לא יתגבר כארי, אז זה לא, אז גם לא, זה לא בשמחה. זה לא מתנהג בזה. אז הוא שואל, איך אני אתגבר? איך אני אעבוד את השם בשמחה ובשמחה? הוא אומר הרב, בהתחלה הוא נותן לו הערה כללית. הוא אומר שהדבר הכי חשוב, היסודי, זה לקבוע זמנים הגונים על חלק התורה הרוחני. כל מקצועות האמונה, המוסר, שזה לא יהיה רק קביעה רעית, אלא שזה יהיה תורה קבועה. מי שלומד אמונה בקביעות, לומד את הצדדים הפנימיים של התורה בקביעות, ממילא יזרח אור הנשמה, ברוח שמחה וגבורה, תפעם בלב ודורשת האמת ולא לב בלב. זאת אומרת, באמיתיות. כל זאת, אני אגיד לך מחשבה אחת. מחשבה אחת
אמיתית, אני לא יכול להסביר אותה עד סוף, מסביר אותה עד סוף, מסביר שמדרגה רוחנית גבוהה מאוד, אבל אני יכול להגיד לך את זה בצורה צרה. מה הדבר כזה? וזה פשוט, שגם היהוד שבאנשים, אם יציעו לפניו, האדם מגויס, האדם מגושם, אנחנו יודעים את זה לפעמים, אנחנו יכולים לראות את זה. לפעמים אדם שהוא מאוד מאוד מגושם, אדם מאוד פרטי, אבל ניצבת בפניו הזדמנות להביא ברכה להמון רב. מציל את האנו כמו הנער ההולנדי שמפריס את האצבע שלו, שיר השכל. אתם יודעים, כן? הנער ההולנדי, זה סיפור ידוע, לא? בעולם יש שכלים כאלה, מה? אז הוא עושה את זה כבר, שכל. עובד מה בשטוף את העיר, הוא מכניס את האצבע שלו, מציל את זה. איזה זה כאן הווריאציה, לא משנה, איך פעם תיגע הרי כל הסיפור הזה, אבל... אבל ציון כזה שאדם, יחי, פרטי, קטן, איזה סיפור על נער. והוא מצליח להציל המון רב, עיר שלמה. אז אומר רב, גם אדם שהוא בחיי היום-יום שלו, מאוד מדושן, הוא חושב על החשבון שלו בבנק, ועל הקריירה, ועל הסטטוס, ועל ה... דימוי עצמי, ואני לא יודע מה הוא חושב, ובמענות הגופניות שלו, וזה מה שמעסיק אותו כל היום, זה מה שמעסיק אותו. מענה בחברתי, ומענה בגופני, אבל אדם, גם אדם כזה, הוא באמת מבושר, לא אדם, המעלה, פתאום נקבע למצב כזה. תראה, אני לא בקיא בכל הסרטים וזה, אבל אני אתן לדעת את זה, בטח יש איזו סיטואציה, שפתאום הוא יכול להיות גיבור, כן? ולהציל, זה... אשתי אמרה לי שאתה סרט כזה, הרי זה אחד נפס כזה שפתאום על המטוס התפסס, ועלה, והציל את המאדם מהמטוס. לא, אתה לא מכירה את זה. אני לפני שגעת משהו. הוא עבד לסרט, לא משנה. שהוא נכנס כזה, אחד כזה, הומלס כזה, שהוא דפוק על כל הראש. אבל הוא רואה סרט, זה מטוס שהתרסק, זה עוד מעט הולך לעלות באש, עוד זקה וזה, והוא נכנס בשביל לגנוב מה שיכול לכתוב, פתאום רואה שנלכדו שם אנשים, והוא מפרד את נפשו, אפילו מסכן את נפשו בשביל להציל אותי. לא משנה, לא חושב, תראו איזה ציור שאתם עושים. אבל אפילו אדם הירוד, כשיש לו את ההזדמנות הזאת, כן, יציעו לפניו שיכול בכל עת, או, כאן, עכשיו הוא אומר יותר מזה, יציעו לפניו שבכל עת הוא יכול לעשות חסד עם כל העולם כולו, הכולל בתוכו כל כך הוויות עד אין תכלית. אפילו אדם, אדם ירוד מאוד, אבל פתאום יפה אותו למין בעל השפעה, בעל כוח. אתה בכל רגע יכול להביא רווחה, שמחה, עונג, שלוות נפש, ביטחון, כן? להמון רב, לכל העולם כולו. אז ברור שאדם לא לגמרי חולה נפש, מתעורר בשמחה ובגבורה לעשות טוב. וכל העצמות, כן, ודאי שיהיה לו גם שמחה ויהיה לו גם גבורה. לא רב, אני אסביר לך משהו. למה אתה עצל? למה אתה מלא רפיון? למה אתה מרגיש כבדות בלימוד התורה ובעבודת השם? מה בא אם חוסר אמונה בגודל הטוב שעושים ממש עם כל היקום בעסק התורה, מצוות, עבודה, זיקוק המידות, אשר עבור זה יאיר השם את עינינו בדברי קדושי עליון בעלי קבלת האמת. הדברים האלה הם מסתרים, אדם שהוא מציל את העיר מהסכר, אז הכל גלוי. אדם שהוא מציל אנשים לקודים במטוס, בוער, זה הכל גלוי. אבל זה שאדם יושב באיזה חדר קר, בלב חברון, ועוסק בסוגיות מסובכות בשס, או אדם שהוא מכוון את ליבו לשמיים בתפילתו, אדוני, אדם שהוא מתאמץ בטהרת מידותיו. בסדר, אז הוא מתאים את עצמו, אבל מה?